הרב כבר נמצא איתנו בקו השידור, ואנחנו מיד נתחיל עם התוכנית לשאלותיכם, ונברך את הרב בברכת מועדים בשמחה, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, כבוד הרב.
שבת שלום, תזכו ותחיו ותאריכו ימים בשנים.
חזק וברוך לכבוד הרב, ואנחנו כבר ונתגבר על הרעשים האלה, ומיד מתחילים בשידור עם המאזינים שנמצאים איתנו כבר בקו השידור. יהוידע מקריית ים, המאזין הראשון, שלום לך יהוידע.
שלום כבוד הרב.
שלום.
רציתי לשאול האם מותר לבנות פאזל בשבת.
מה לעשות?
לבנות פאזל בשבת.
לבנות?
כן.
אני לא שומע.
כן, לבנות.
חבל ששולחים ילדים לדבר ברדיו ואני לא שומע אותם.
אז אנחנו נוריד את הילד הזה ואנחנו נשאל את השאלה. הרעשים מפריעים, פשוט אי אפשר ככה. אז שאלתו של יהוידע מקריית ים לגבי פאזל בשבת.
פאזל בשבת יש חילוקי דעות אם מותר אם אסור. המסקנה, פאזל שלא מורכב מחלקים רבים, ומה קובע אם בצורה קלה אני יכול להרכיב אותו, מותר. אבל אם זה צורה הרבה יותר חלקים, כלומר עשרות רבות, 40, 50, 60 חלקים להרכיב, אסור להכין אותו בשבת.
תודה רבה וישר כוח לכבוד הרב. ואנחנו עם השאלה הבאה. שלום לך רואים מירושלים.
הלו
רואים, כן. בבקשה.
כן, שלום לכבוד הרב, מועדים לשמחה.
שלום, שלום.
רציתי בבקשה לשאול, אני שואל בשם רב הבית כנסת שלנו בשכונת קריית מנחם בירושלים. כידוע המנהג לספור אצלנו בירושלים ספירת העומר לאחר עלינו לשבח. עכשיו, הוא הגיע מאזור של אשקלון, מהדרום, לפני הרבה שנים לירושלים, והמנהג אצלם היה לספור את זה אחר הקדיש, תתקבל. כן. והוא שם לב שאנשים, כאילו, לפני עלינו, תוך כדי עלינו לשבח, יוצאים מבית כנסת, ולפעמים יש חשש שישכחו אחר כך לספור את העומר. אז השאלה אם הוא יכול להעניק פה אצלנו, שלספור את זה אחר קדיש תתקבל. כאילו לא כמו מנהג ירושלים.
המנהג שהוא מזכיר זה מנהג חוץ לארץ. מנהג חוץ לארץ כך היה בכל המדינות, כיוון שרבו שם אז עמי הארץ, ולא היו סופרים, והרבה פעמים היו בורחים כבר בעלון לשבח, אצלם זה תפילת הדרך, ויוצאים החוצה ושוכחים שספירת העומר, או שמזלזלים משום מה בספירת העומר, אז תקנו לומר אותו מיד אחרי קדיש תתקבל. ולכן, אם באמת יש מצב כזה, אני אומר בפירוש שכתחילה יעשו זאת מיד בסיום עלינו לשבח, כמו שכולם נוהגים. אבל כאשר רואים שיש ציבור, שהציבור הזה בורח או יוצא מבית הכנסת, יעשו כן אחרי קדיש תתקבל. בסדר, תודה רבה.
תודה וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו מאוד מאזין מעיר קודשנו ירושלים. שלום לך דוד, בבקשה.
שבת שלום הרב.
שבת שלום וברך.
רציתי לשאול אם אני עומד להתפלל תפילת 18 ואני יודע שאני קצת מעריך בתפילה ולפניי עומד מישהו, אז האם יש לי חובה לזוז לצד כדי שהוא לא יצטרך לחכות, או שאין בעיה להמשיך באותו מקום?
אם אתה מעריך בתפילה, מראש אל תעמוד בצורה שתחסום דרכו של מישהו מתפלל אחר. מראש אל תעמוד אחריו אם אתה יודע שאתה מעריך. אלא תתקרב, תלך, תתרחק, תלך, תעמוד ליד הקיר, שם תתפלל ולא תפריע לשום אדם. כל טוב.
תודה רבה וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם המאזין שלנו מיודענו. שלום לך חיים מחצור, בבקשה.
שלום עליכם כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
אנחנו בכל המועד העמקנו קצת יותר בהלכות כי זמן פנוי, ולמדנו לגבי פת הבא בכסנין, קביעת סעודה. הבאנו איזה רב שאמר שאם אנחנו עושים בורקסים גם אם קובעים סעודה, לא מברכים על זה ברכת המזון. מה הסברה שלא הייתה? משום שבין...
מי כתב את זה?
לא, הבאנו רב שנתן שיעור.
רב, כן.
עכשיו, הוא אמר שבין שכבה לשכבה יש שמן. ומה שקורה, שהשמן מבשל תמיד את השכבה למטה, ויוצא שזה לא אפוי, זה מבושל. האם יש מקום לסברה הזאת?
בורקס, הוא טוען, רגע, לפני שאתה מסיק מסקנות, בורקס הוא טוען שזה לא נקרא פת, לא גדר של פת הבאה בכסנין שעליה דיברו רבותינו שזה אפייה, הוא כנראה טוען שזה בישול.
כי השמן מבשל את השכבה למטה.
כי זה בישול, רגע, אל תרוץ. שמענו, אתה... לא תדבר בנחת, אתה... כן, מכינה. מעשה קדרה, הוא קורא לזה מעשה קדרה, דוגמת מה שעושים איטריות ומה שקוראים היום בפי העם את ה... מה שמחלקים גוגל, מה שנקרא. זה מעשה קדרה. מעשה קדרה זה לחוד, אבל כאן זה בא, זה לא בא בקדרה, הידוע, כל מי שיודע איך עושים בורקס, זה אפייה. זה לא סמבוסק, זה אפייה. וכאן זה נקרא מעשה מאפה, ואני לא יכול לעקור ממנו בחד בורא מן המזונות, מה גם שאם הוא יאכל מהם כשיעור 216 גרם, יצטרך לברך עליהם בחד המזון. אז יכול להיות שזה בתור סברה נחמדה, יכולה להיות, אבל ההלכה לא כך. כי זה באמת אפוי, הבורקס אפוי משני צדדיו, מה שקורה בפנים זה לא מעניין אותי, מעניין אותי שזה נקרא בורקס, זה נקרא מאפה, ודינו שמברכים עליו בורן מזונות, ולא ברכה אחרת, וכאשר הוא יגיע לכמות שהוא יאכל ובקלות אפשר להגיע, ל-216 גרם, זה קביעה צעודה וצריך לברך בחת המזון. תודה רבה.
תודה וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם מסעוד מפתח תקווה, ושלום לך רבי מסעוד.
שלום כבוד הרב.
שלום.
כבוד הרב, שאלה, המצה שעבר עלי הפסח ואני אוכל אותה בתור הרוחה במקום הלחם, מה אני ברך עליה?
כן, שאלה חשובה מאוד, אקטואלית למחר בערב.
כן.
מחר בערב, מוצאי שבת, מוצאי חג. אין לנו מה לאכול, לחם עדיין אין בשוק, ולא פיתות. אם מי שאופה בבית, אשר ואשר חלקו. מי שיש לו נשאר לו מצה יבשה, אני מתכוון לא יבשה, אלא רכה, סליחה. מצה עבה. שאפה אותה לקראת ליל הסדר, ונשאר לו במקפיא, ומוציא את זה, מברך על זה המוציא לכם מן הארץ. אני מדגיש, מצה עבה, שהיא רכה, זה מברכים עליה, מוציא לכם מן הארץ כל השנה, גם בעוד שבוע ובעוד חודש. אבל, מה נעשה עם המצות הדקות, שהן כוססות, בשאר ימות החול, בחתם בורם למזונות. עכשיו, אני יצא החג, אני בדילמה, אני רוצה לברך כעת בחד ואכול סעודה רביעית. האם אני יכול ליטול ידיים? התשובה היא כן. למה? מכיוון שעדיין במוצאי החג אין ולא מצוי בשוק לחם. אנשים מסתרחים בתורים ארוכים ומתנפלים, אני יודע משום מה. והם לא יודעים שהם נכנסים כאן להרבה הרבה ספקות. ספקות של חילול שבת, ספקות של חילול החג וחמץ בפסח. מדוע אני אומר כן? כיוון שרוב ככל המאפיות היום, כמעט כולם, כבר הכינו את הבצק מערב פסח. והקפיאו אותו במקפיאים, יש להם מקפיאים ענקיים, כך זה עושים כל החברות הגדולות, בלי להזכיר שמות, והם מוציאים אותם היום. היום הם מנתקים את החשמל, או מוציאים אותם מהפריזר, מוציאים אותה מהקפאה, מניחים אותה, מצריכים יומיים כדי להפשיר, ולכן מחר בלילה זה מפשיר, ואז הם מתחילים לאפות. נמצא שהם עשו מלאכה במועד לצורך אחרי המועד, זה אסור. אז יש כל מיני שיטות, יש כאלה שמסדרים שעון שבת, יש כאלה שמסדרים כל מיני דברים, אני לא נכנס לזה כרגע, כי לא כולם עושים כן, כי המציאות מורה אחרת, ולכן במוצאי החג ודאין אין לאכול את הלחם הזה גם אם יהיה אותו. כיוון שבידוע שעבר עליו הפסח, ובתוך הפסח הוא נעשה כבר, הוא הוכן. לכן צריך לאכול רק ביום ראשון, וביום ראשון בבוקר גם כן עדיין לא מצוי לחם, עד הצהריים. אז המצה הזאת שאתה שואל אותי עליה שהיא כוססת, נכון שבשאר ימות השנה ברכתה בורא מיני מזונות, במוצאי החג וביום ראשון עד הצהריים, אנחנו מברכים עליה מוציא לחם מן הארץ. אלא אם כן יש לאדם עדיין במקפיא מצה עבה מליל הסדר, מוציא אותה, מפשיר אותה, שהיא כמו פיתה, וברך עליה מוציא לחם מן הארץ. תודה.
תודה, תודה למאזין פתח תקווה, ישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם מאזיננו מיודענו, משה, משה מהרצליה, שלום לך.
שלום, שבת שלום.
שלום, שבת שלום, כן.
הרב, אני עושה פשטידה של פסח עם מצות, ובתוך התנור, ושם בזה תפוח אדמה וכל מיני גבינות, והשאלה שלי, האם אני מברך עליה, המזונות או המוציא? על הפשידה הזאת של, שאני עושה אותה.
אמרת לי מצות סתם, וזרקת לחלל האוויר. מה מצב המצות? הן שלמות.
מצות מרטיב אותן.
רגע, הן שבורות, הן שלמות, הן מפוררות. כמה פירורים כאלה יש? כל זה משנה בהלכה. כמה? נו.
בפירורים, תגיד אתה. לא יודע, לא סופר אותם, אבל יש הרבה. יש הרבה.
אבל אתה רואה מצה?
רואה מצה.
שאתה חותך את הפשטידה. כן. אתה רואה מצה?
רואה קצת מצה, כן.
כמה? קצת. עכשיו נהיה, בהתחלה רואה, עכשיו קצת, עוד מעט נגיע לפירורים. אמור לי, אתה פורס פרוסה של פשטידה. כמה מצה יש בפרוסה הזאת?
יש יותר מ-36 גרם. יש.
פרוסה אחת של פשטידה?
כן. כן, זה, כי זה עווה,
עווה. עווה. וזה ניכר?
זה ניכר.
אתה נכנס פה לספק. כן. בקיצור, אתה נכנס לספק. מדוע? כן. כיוון שקיים עלן שבדרך כלל לחם, זה נקרא לחם, קורא לזה לחם מצה. לחם מצה. הלחם הזה, אם הוא יש בו שיעור כזית בחתיכה אחת, בחתו מוציא לחם מן הארץ. אין בו שיעור כזית, אז בכלתו לא המוציא, אלא מזונות. אז אני מדבר על החג, אני לא מדבר על מוצאי החג. מוצאי החג זה דין אחר. בתוך החג, זה עדיין יכול להיות המוציא, אבל בתנאי שאתה אוכל כזית, תוך כדי אכילת פרס, תוך 7 דקות, לא נגיד 4-7 דקות, אתה אוכל, מכניס לתוך הגרון כבר, שיעור של 27 גרם נטו של מצות. אז זה עדיין המוציא. אבל ברגע שזה מפורר ולא ניכר, והעורב עם ביצים ותפוחי אדמה ושאר מיני ירקות, אז זה בטל לגביהם. אז אם הרוב ירקות, אתה מברך האדמה, אם הרוב זה ביצים, אתה מברך שהכל. הכל תלוי באיזה סוג פשטידה וכמה כמות מצה יש בפשטידה שלך. ואני צריך, כדי לברך עליה המוציא, שתהיה חתיכה גדולה שיש בה 30 גרם, 27 לפחות 30 עד 30 גרם מצה, וניכרת המצה. כי הפרי חדש כותב שאני שני תנאים מסירים את הדין, מפקיעים ממנה את המוציא. תנאי אחד שריסקתי אותה ולא ניכרת, תנאי שני שאין בה כזית. אז הכל תלוי אם יש כזית או אין כזית. תודה.
תודה רבה, יישר כוח. אנחנו ברשות הרב נעבור למאזין הבא, רועי מבת ים, בבקשה רועי.
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום, השם רועי לא יחסר.
כבוד הרב, רציתי בבקשה לשאול, אצלנו היום בבית הכנסת אחרי תפילת ערבית נוהגים בשביל של פסח להתאסף כמו 20 אנשים בערך, כל אחד קורא קטע מהתיקון של שביל של פסח ומסיימים את התיקון חצי שעה. האם עדיף לעשות את זה עם הציבור או לקרוא ביחיד את כל התיקון השלם?
השאלה מה קורה בבית. אם בבית מחכים ויש ילדים קטנים, אז תלך לבית ואחרי הסעודה תלמד את התיקון. אבל אם בבית יש לך בחורים, אנשים מבוגרים, בוגרים, או לא מחכים ויכולים להמתין, אתה יכול להשתתף עם הציבור. תודה.
תודה רבה וישר כוח. המאזין הבא הוא רפאל מעכו. שלום לך רפאל, בבקשה.
ערב שבת שלום.
שבת שלום וברך.
שאלה לגבי נושא, בבית כנסת אצלנו היו אנשים בלי מסכות. הכריזו שם מי שאין לו מסכה נא לשים מסכה, ואם אין לו שניצא את הכנסת ישר. אמרו אחר שיש לזה הלבלת פנים.
אם אתה יכול לדבר יותר לאט יהיה יותר טוב.
כן, תודה רבה.
אז אמרו שיש הלבנת פנים. נו, אז מה השאלה?
השאלה, האם זה נכון שיש בזה הלבנת פנים, או שנתעלם מזה
ולחיש? תגיד לי, מה יותר חמור, רציחה או הלבנת פנים?
אני, בוא נגיד, בעד זה שאני, שהכריזו, הייתי בעד זה שהכריזו, היו שאמרו שיש הלבנת פנים.
לא, אבל מה יותר אתה, ההיגיון שלך, אני שואל אותך בתור יהודי, בתור מוסרי. רציחה, לרצוח אנשים או להלבין פנים של אנשים?
בוודאי
שמה?
לרצוח, בוודאי, מה זה? זה מה שגם אני אמרתי להם את זה, דרך אגב.
נכון, אבל שאלה כך, אם יש ביניהם מחוסנים או מחלימים, או רובם מחוסנים ומחלימים, ניחא. כי הרופאים אומרים שעדיין זה לא בטוח שלא מדביקים, אבל רוב ככל רואים שלא נדבקים, מי שמחוסן ומי שנדבק. אבל גם השאלה היא מה המצב אם עשו לו בדיקה סרולוגית, ואם עדיין יש לו את הנוגדנים בגוף, וכמה כמות הנוגדנים שיש בגוף. אף אחד לא יודע, אף אחד לא עשה בדיקה. ובכל אופן, גם אם עשו בודדים, אבל רובם לא. לכן, ודאי שזה אסור. עושים איסור גמור. ואין בזה הלבנת פנים, כי תתקנו תקנה שכאן נכנסים רק אנשים מחוסנים או מחלימים, שיש להם נוגדנים בגוף, והם לא מדביקים ולא נדבקים.
ויש להם הפסחה.
לא, אם יש זה אני לא יכול להעיר להם, כיוון מסכה זה למי שעדיין לא מחוסן או למי שהוא לא עבר את הקורונה ואין בו את הנוגדנים.
אבל איך אנחנו נדע מי יש לו חיסון,
אין
לו חיסון?
אז לא יודעים, הספק נפשות מחמירים אפילו בשבת. אז נכנסת לספק נפשות, ספק נפשות, חוששים.
אז מכריזים.
כן, בוודאי. כל טוב.
תודה רבה, ומצינו, יישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם מכובדנו מיודענו, אלעזר מבאר שבע, שלום לך.
שלום לך, הרב, שלום לך, הרב אושר. הרב רציתי לשאול, האם מותר במוצאי שבת, כלומר, אני לא יודע איזה שעה, האם מותר במוצאי שבת לעשות לחם? אני, כי הלחם, הקמח לא בבית. הקמח אני צריך להביא אותו מבית כנסת שהיא שם, מטבח גדול. ומחרתי את הכל שם, כל של הבית כנסת והכל. שמתי כמה קילו היה לי שם. האם מותר לי, אני לא יודע מתי, האם מותר לי בכלל?
שעה אחרי השקיעה, שעה אחת אחרי השקיעה, אתה יכול לקחת את הקבח ולעשות לחם. כן.
כלומר, כבר מכרו את זה? כבר, כלומר, החזירו את ה...
אני, אתה תן לי לסיים, אז אתה תבין.
אוקיי, בסדר.
ומדוע? מכיוון שבחוזה של המחירה כתוב...
כן.
שעד שעה מסוימת, שזה בערך שעה אחרי השקיעה, אם הוא לא יביא את כל הכסף בכמה מיליונים ויקח את בחזרה את החמץ, העניין הזה מבוטל מיידית באותה שעה. לא מיידית רטרואקטיבית, אלא במוצאי החג. ולכן אנחנו ממתינים שעה אחת, ואז אתה יכול להשתמש ולאכול את החמץ הזה. אז בגלל שיש סעיף כזה במחירה, אנחנו מסתמכים עליו, ותופס גם מבחינה חוקית, גם הלכתית. או גם הלכתית, גם חוקית. תודה.
תודה וישר כוח, כבוד הרב, וכמה שאלות שמתקבצות בנושא שביעי של פסח, על ההנהגות של הלימוד, מתי עדיף, איך היה מנהג ירושלים, פורת יוסף אולי שהרב באמת יחדד.
יש שני מנהגים, יש מנהג, וגם זה היה תלוי בתקופות מסוימות. יש מנהג שהציבור כך הסכים פה אחד, לקום בחצות הלילה ולהתאסף בסביבות אחת בלילה, לשבת ללמוד את הסדר עד עלות השחר. כמה דקות לפני עלות השחר פותחים את ההיכל וקוראים כל סדר שירת הים החל מפרשת ויהי בשלח פרעה, מכיוון שאז המצרים טבעו בים, כמו שכתוב, ויהי באשמורת את הבוקר וישקף אדוני אל מחנה מצרים בעמוד אש וענן, בירום את מחנה מצרים. מתי זה קרה? בעלות השחר. בחצות נקרא הים, בעלות השחר הסתיים כל הסיפור. אז זה מנהג אחד. מנהג שני, שבאים אחרי הסעודה, לא כמו שאמר המנהג שהביא אותו אחד המאזינים, אלא הולכים לסעודה, ואז קובעים נאמר שעתיים משעה שסיימו את התפילה, אז זה מספיק כבר בשביל לעשות סעודה ולאכול ולשיר ולהכריח את המזון ולבוא לבית הכנסת. ואז באים ויושבים לומדים את הלימוד, ורבע שעה לפני חצות, היום חצות זה ברבע לאחת, זאת אומרת ב-12:30, עומדים על הרגליים, פותחים ספר תורה, מתחילים לקרוא כולם יחד, פה אחד, מי ויהי בשלח פרעה את העם. סליחה. קוראים ויהי בשלח פרעה, כך שמגיעים לשירת הים בחצות הלילה, ואחרי זה יש לזה תפילות בספר לשון חכמים, אתה תמצא את זה גם בפסח בציון, יש שם תפילה שאומרים אותה, זה שם בן עם, 72 שמות הקודש שיוצאים מהם הם שלוש אותיות, 72 שמות יוצאים מהם כל מיני תפילות ובקשות ומבקשים מהשם יתברך, כי העת היא עת רצון שבה מתגלה החסד, ואחר כך הולכים לבתיהם לשלום וחוזרים להתפלל בזמן בבוקר. אז תלוי, יש עושים כך ויש עושים כך. המנהג הזה, יש הרבה הרהרו עליו, ולא ידעו שכבר רבי אברהם גלנטי, תלמידם של הרמק, רבנו משה קורדבירו, ורבנו הארי, שהוא חי לפני 450 שנה, מביא את זה שככה היו נהגים לעשות. אז המנהג הזה הוא כבר מנהג עתיק יומין. ובוודאי שזה הלך עוד 100 שנים אחורה. כך שהמנהג הזה יש לו למעלה מ-500 שנה, וכך נהגו בכל קהילות הספרדים. תודה רבה.
תודה רבה וישר כוח לכבוד הרב. שאלה של מאזינה מרחובות, שלום לך גברת אסתר, בבקשה.
שלום, רציתי לשאול את הרב, אני התחלתי ללמוד נגינה לפני 4 חודשים. האם מותר לי לנגן עכשיו בתקופת העומר? כי זה לימודים. האם מותר לי או לא?
יש מי שמקל לגבי אם זה עומד להיות האומנות שלו, ויש מי שמחמירים. יש בזה חילוקי דעות. ואינני רוצה להיכנס לזה כרגע, אבל מי שמקל וסומך על המקלים כדי ללמוד, יש לו על מה לסמוך. אבל מעיקר ההלכה כדאי ועדיף לא לגוע בכלי נגינה, בעיקר שזה כלים וזה לא הקלטות, אז כמה שזה כלי נגינה, ישתדל להימנע. כל טוב.
תודה רבה, תודה לשואלת וישר כוח לכבוד הרב. עוד מאזינה איתנו, שלום לך הגברת שירה מירושלים.
שלום הרב.
שלום, שלום.
רציתי לדעת אם יש סגולה מיוחדת לזיקוק בשביל של פסח.
אומרים כך, ובפירוש לא כתוב בשום מקום שזה סגולה. מה שכן כתוב, הגמרא אומרת שקשה לזוב גם כקריאת ים סוף. וגם בפרנסה, קשה עם פרנסתו של אדם, מזונותיו של אדם, כקריאת ים סוף. אז אם כן, מצאו בו רמז, ודווקא הגמרא שם אומרת שזה קשה, אבל אם חכמים אומרים, או אנשים מסוימים אומרים שכן, אז בסדר, אפשר להתפלל. תמיד אפשר להתפלל על זיווגים, ובעיקר בחצות לילה, בעלות שחר של כל יום. זה טוב להתפלל, וטוב לוותר, ולהשתדל לראות מה שיש ולקחת.
תודה רבה.
כל טוב.
תודה ובשורות טובות. יישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם הגברת נתנאלה מאלעד. בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
חג שמח.
חג שמח.
יש לי שאלה. יש לנו תה ירוק במחסן. אני רוצה לדעת האם מותר להשתמש בו, זה תה ירוק אלים, האם מותר להשתמש בו בפסח? לא כתוב עליו כשר לפסח.
שאלה. איך ייבשו אותו, במה אם זילפו עליו איזה חומר כשייבשו אותו. ואם זילפו, מה טיבו של אותו חומר? לכן אני לא יכול להגיד לכם, כי גם אני לא מכיר את זה טוב מקרוב, אני לא יכול להגיד לכם אם כן להשתמש או לא להשתמש. אם אפשר לוותר ולא חייבים לקחת, אז כדאי לוותר על זה. ברוכים תהיו.
בסדר, תודה.
כל טוב.
תודה וישר כוח לכבוד הרב, מאזין מעיר הקודש צפת, שלום לך שלומו בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
בכל רם.
אנחנו נוהגים בסוף פסח, אחרי פסח אנחנו נוהגים לעשות ממונה. מותר לנו לשים שם שירים?
מותר לנו מה?
לשים שירים?
להוציא קדים?
לשים שירים, טוב, אנחנו קשה לשמוע.
זה לא בגלל המימונה.
גם הילדים.
בגלל שזה יום איסור חג. ביום איסור חג יש פוסקים שכתבו שמותר, כיוון שעדיין יש את הארת החג, ומה גם שתושבי חוץ לארץ, גם אלה הנמצאים כאן, עושים אותו יום טוב שני של גלויות. ולכן מי ששומע כלי נגינה יש לו על מה לסמוך.
תודה, תודה וישר כוח לכבוד הרב. מאזינה מירושלים, עיר קודשנו, שלום לך גברת נועה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
רציתי לבדוק לגבי כלים בשרים וחלביים שדיחים
יחד לדיח. מה השאלה?
האם אפשר להכניס אותם ביחד לרדיח? את הכלים הבשריים והחלביים.
כלים בשריים וחלביים שיש בהם ממשות? יש בהם, זאת אומרת, נשאר בהם איזה...
אני שותפת אותם מתחת לבית, זה נשאר אולי מעט.
יש בהם שיערים. יש מי שמקל בזה. אני לא... אני לא יודע בדיוק מה עושים, כי ברוך השם גם אין לי מדיח, אלא אני אוהב לעשות הכל בידיים, אז בעצם בעלת הבית היא עושה, אבל אני לפעמים קצת מכניס את הידיים לתוך הכיור, אבל יש מי שמקל בזה. כן, יש מי שמקל בזה.
בעיקרון
עדיף
שזה יהיה נקי,
ואז אפשר לך. בעיות וזה פגום, ומה גם שבשעה שמכניסים אותו למדיח, משתמשים בחומר שהוא פוגם בוודאי את מה שיש שם, ולכן יש כאלה שמקלים. בבני אשכנז אני יודע שהם יותר מחמירים, יש כאלה שיש להם מדיח חלבי, ויש כאלה מדיח בשרי, ויש כאלה שמחכים עד שהמדיח מפסיק לעבוד את הבשרים, מסירים את הכלים הבשריים, מכניסים את הכלים החלביים. אז יש בזה מנהגים שונים, וכל אחד ינהג לפי מנהגי רבותיו. תודה.
תודה וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם רשלין מקרמיאל, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום.
שלום ושבת שלום. בבקשה, יש לי שאלה שאני כבר יודעת מראש שלא יהיה קל לענות עליה, שכל השנים אני מחפשת תשובה. אני כל כך מאמינה באל, כמו שתמיד אמנת, ואני אמשיך בכך. לכן אני שואלת, מדוע השם לא מנע את השואה ואת רצח 6 מיליון יהודים, כשהוא יכול היה לעשות את זה, והוא לא עשה. תודה.
הסיבה היא פשוטה. הקדוש ברוך הוא כתוב באיכה, מפי העליון לא תצא הרעות והטוב, כלומר לא הוא גוזר שיהיה טוב ויהיה רע, מי שגורם זה אנחנו. איפה בדיוק הייתה האחריות, אנחנו לא יודעים. כי אנחנו לא יודעים מה קורה עם הנשמות, מאיפה הם באו, גלגולים של מי הם היו. לפעמים זה לחפר על אחרים, לפעמים זה למנוע גזרות אחרות. 1001 סיבות יכולות להיות, ורק מי שנמצא בשמיים יכול לדעת את התשובות, או רק אלה שכבר נפטרו והלכו לבית עולמם, ושם גילו להם את הסוד הזה, אז הם יודעים את הסודות. כמו שאנחנו רואים גם, לא רק במלחמה הזו שנהרגו כמות כזו של יהודים לצערנו, אלא גם בסתם אחד שנרצח או אחד שנדרס או אחד שנפל באיזה צורה שלא תהיה, אם במלחמה, אם בתאונה, אם בכל מיני צורות. וכל מי שיתבונן בתפילות ראש השנה, אז יבין שיש דין ויש דיין, וביום ראש השנה נגזר מה שנגזר, מי באש ומי במים, מי בסקילה ומי בחניקה, מי בעיתו ומי שלא בעיתו, כל זה נגזר בראש השנה. זה על כל יחיד ויחיד, וכל שכן על כל רבים ורבים. אז לכן צריך להתפלל ולהתחזק בתפילה בימים הנוראים, ואז בעזרת השם נצלח את כל השנים בשלום, ונזכה שיבוא משיח, כשיבוא משיח תהיה לנו תשובה מלאה על כל זה. תודה רבה.
תודה לרב, יישר כוח. אנחנו נעבור לשאלה נוספת. מאזין מתל אביב, שלום לך עובדיה, בבקשה.
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום.
רציתי לדעת ברכה האחרונה על שקיעה, כמה זמן אפשר לברך?
מה זה ברכה שנייה? לא הבנתי מה התכוונת.
ברכה אחרונה, לפני שותה עכשיו שתייה, כמה זמן אני יכול לברך?
עד שאתה לא תהיה צמא מחדש, אתה יכול לברך. לצמא מחדש הפסדת. לכן ראוי לברך מיידית. כשאדם סיים את האכילה או את השתייה, לברך מיד. מפני שבפרט היום בימינו, אנשים אוהבים לאכול מדי פעם. אז זה שהוא גמר לאכול, זה לא אומר שהוא גמר. עוד רבע שעה הוא ירצה שוב. אז לכן כדאי לברך מיד. תודה.
תודה רבה.
תודה וישר כוח. אנחנו עם מאיר מנתיבות. שלום לך מאיר, בבקשה.
ערב שבת שלום כבוד הרב.
ערב שבת שלום ומבורך.
כתוב בתורה בציון, בספר של הרב, מביא שם את הסגולה של רבי אברהם חמוי לגבי המלח. אז כתוב שם, אחר כך ייתן המלח בידו ויספור, וכן יעשה בכל ימי הספירה, ויזהר שלא ישים המלח על הארץ ולא על השולחן כתוב בסוגריים. אז זה דווקא בשעת הברכה, או שבערב אני יכול לשים
את המלח? רק בשעת הברכה והספירה, זה הכוונה.
אחרי זה אני יכול להניח על השולחן?
אני ציטטתי מה שכתוב בספרים, שבשעת הברכה והספירה זה יהיה ביד שלו. אחרי שהוא סיים את הספירה, הוא יכול להניח את זה בכיס, או על השולחן, או בכל מקום שיוצא. כן. ברוך תהיה.
תודה, וישר כוח לכבוד הרב, ומאזין הבא הוא מחיפה. שלום לך, אריה, בבקשה.
שלום, רציתי לשאול את כבוד הרב, האם השם עמית בעין אפשר לקרוא לילד?
תגידי, אתה נראה לך שאני מומחה לשמות? אני לא מומחה לשמות, גם לא שייך. או, איזה רעשים אני שומע, וואו.
כן, כן, בבקשה.
וגם אני לא עובד בנק שאני יודע מה זה עמית, מה ההגדרה של עמית. אני לא יודע, לא שמעתי שיש שם עמית בתנך, לא זכור לי. אז לכן תקרא שמות של אנשים צדיקים, ולא שמות שהמציאו אותם. צירופי אותיות, אנחנו לא עוסקים בצירופי אותיות. תודה.
תודה וישר כוח. אנחנו נחזור לשאלות המאזינים לעניין של ברכת האילנות. כבוד הרב, שאלה של מאזין, האם באמת מחויב האדם לצאת מחוץ לעיר, או שגם אם הוא רואה בגינה? שאלה פשוטה, אבל הרב...
לך תחילה צריך לצאת, כי הגמרא אומרת, אמר רב יהודה, הימן דנפיק ביום הניסן, משמע שצריך לצאת. אבל אם זה קשה לו, ואין באפשרותו, או אין באזור שהוא יוצא, הוא לא מכיר, אז הוא יכול לברך גם בתוך העיר. אין בעיה. אנשי המושבים והיישובים הקטנים, זה אצלם הרבה יותר קל. גם בירושלים יש את אזור גבעון, ששם יש עצים, אילנות של פירות, אפשר לראות את הפרחים ולברך. אז יש מקומות שכן, ויש מקומות שאולי או שלא חיפשו או שלא מצאו. תודה.
תודה, אולי זה גם ההזדמנות לעורר את אלה ששכחו, וזה הזמן. אני חייב ברשות הרב לפרסם, להגיד, עברתי בככה במסעת הזמן הפנוי על שערי ציון, שלושה כרכים על פרקי אבות, שהרב הוציא בשלהי השנה שעברה מפסח, שלושה כרכים עבי קרס על פרקי אבות, לא היה דבר כזה, בוסם כזה. אז אני ברשות הרב אפרסם, מי שרוצה באמת לקחת את הספרים האלה, אחד המפיצים זה יונתן, 054-6722-989, ובאתר בני ציון, כמובן גם בנקודות ההפצה, שערי ציון, שזה דבר ביתו מטוב.
זה פשוט אסיפה של רבים וטובים מהראשונים והאחרונים שפרשו את פרקי אבות, כי לא היה חכם בישראל שלא עסק בכתיבת פירוש פרקי אבות. אז אספנו במשך השנים בשיעורים שהיה בבתי הכנסת ובכל מיני כינוסים של ציבור בימים האלה, אספנו וכתבנו אותם, והכל נאסף לתוך ספר אחד. אז השלושה כרכים באמת קריאים, מנוקדים ומחולקים יפה, גם למעשיות, גם לפירושים, לשאלות ותירוצים. יש שם הרבה חומר שיכול לשמש את האדם לכל ימי השנה. תודה.
אז שוב, ברשות הרב, ואני אזכיר את הטלפון, כן. שערי ציון, שלושה כרכים עבי קרס של מאות עמודים על פרקי אבות, יונתן 054-6722-989. אנחנו נחזור לשאלות של המאזינים. מעוד השרון, שלום שני, בבקשה.
הרב, שלום.
שלום וברכה.
הרב, אם אימא רחצה ציר שהוא חמיץ היה, רחצה אותו טוב עם אקונומיקה, עם מים חמים, וזה כאילו הפשיר אותו בבית.
לא הבנתי מה קרה, מה עוד פעם, מה...
אימא לקחה סיר, ציר נרוסה, ולפני פסח הכשירה אותו ידנית בבית, מים חמים, אקונומיקה, כמו שפעם היו עושים, כמו שאימא שלה הייתה נוהגת לעשות פעם, והיא באה להשתמש בו, ואמרתי לה, אימא, זה ציר שהוא חמץ, והסבירה לי שנקטע אותו במה שהסברתי לרב, אז אמרתי לה, אימא, תקחי את מה ששמת בסיר, פשוט תעביר, זה עדיין היה קר. אמרתי לה, תעביר את זה לסיר שהוא קשר לפסח, ואם זה תעשי. השאלה שלי, אם הסיר הזה הוא באמת קשר לפסח היום, ולא הייתי צריכה
להגיד. אני לא יודע איך היא עשתה את זה, מה שכן צריך לסיר. אחרי שניקו אותו יפה יפה, כולל הפינות באזור הידיות, ששם מצטבר בדרך כלל שומן של האוכל, אז צריך להסיר את כל זה. ואז להטביל את זה בתוך מים רותחים ממש. לא מספיק מים ואוקונומיקה או מים חמים, אלא במים רותחים שיפעפעו. והסיר יפלוט את כל מה שהוא בלע בתוכו, לא העניין החיצוני, הפנימי. יפלוט, אז הסיר הזה קשר בהחלט. תודה.
תודה רבה למאזינה, יישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם אברהם מתל אביב, שלום לך בבקשה.
שלום כבוד הרב וכל הצוות הנכבד.
שלום וברכה.
כבוד הרב, ביום חמישי, יומיים לפני פסח, שעשו מכירת חמץ, אחרי זה עדיין היו רבנים או אתרים באינטרנט שהיו עושים מכירת חמץ, האם זה תופס או לא?
כן, כי עיקר המכירה, גם אלה שמכרו ביום חמישי, הם כתבו שם שזה כולל החמץ שיבוא בתוך הימים הבאים, כולל ערב פסח. ולא רק זה, אלא גם אם יביאו לכם חמץ בתוך הפסח, יגיע איזה משלוח, הוא בכלל אותה מכירה. כך שאדם מבוטח, אם הוא עשה מכירת חמץ, מתי שלא עשה. יש רבים וטובים שהתחילו כבר מראש חודש למכור את החמץ, ועדיין הם לא קנו חמץ מהחנויות, ואחר כך הם קנו, והחמץ הזה הצטבר ונשאר אצלם בערב החג. אז זה כן, זה שייך לגוי, כי זה מופיע בתוך החוזה של המכירה. ולכן אין מקום לחשוש.
תודה מכבוד הרב.
ברוך תהיה.
חזק וברוך, תודה רבה. ואנחנו עם המאזין האחרון, אנחנו מנסים להכניס אותו, בבקשה. שלום לך, שלום, בבקשה.
שלום הרב.
שלום, שלום.
רציתי להגיד לרב, בקשר למי שמאורס, כי בעשה אירוצים של היום, וכאילו ורוצה להזמין את התקלה לבית, את המשולחת לבית, האם, הרב כתב הספר שיהיו בבתים נפרדים, האם בשטח של הבית ושתי חדרים נפרדים זה גם נחשב?
כאילו לא, לא, זו אותה דירה. זו אותה דירה, ביות ואפשר בקלות לעבור מחדר לחדר, זה לא. אבל אם זו דירה נפרדת, בפרט שהדירה נעולה, הנפרדות הן נעולות, אז זה כן.
יפה, כי יש לנו חדר נפרד, יש לנו חדר, כמו שאומרים, אפשר לשים שם המיטה וכאילו בחוץ לבית. יש בבית ויש חדר מחוץ לבית.
זה לא הוגן, זה לא ראוי, ולא כל כך צנוע. לא כל כך, כדאי למצוא דירה אחרת, נפרדת, ששם יתלון, או שאתה תלך ללון שם. כן, זה הטוב ביותר. ברוכים תהיו.
תודה רבה.
כל טוב.
תודה רבה וישר כוח. כבוד הרב, אנחנו הגענו לסיום של עוד תוכנית מאלפת, ישר כוח. אז אולי אם הרב רוצה...
כן, ברוך השם, בחסדי השם. עברנו את ימי הפסח ונשאר לנו עוד יום וחצי שהם חשובים וכבדי משקל, ואנה לא לזלזל, לנצל כל רגע ורגע המקיימים ושמחת בחגיך, כל רגע ורגע שאדם שמח. נוסף לכל זה, לקיים השבת את כל הסעודות, שלוש סעודות בשבת, כי זה שבת קודש יוצא, לשמור את השבת ולשמוח בחג הזה, וזה חג קדוש מאוד מאוד. וצריך לדעת שביום הזה הרבה מדברים על כל מיני מנפקמינה בשבילי, זיווגים או פרנסה וכדומה, העיקר להדגיש בתפילה, בכוונה בתפילה, את אהבת השם יתברך אלינו. אני אזכיר במשפט אחד, רבי יצחק ורבי חייא, תלמידי רבי שמעון בר יוחאי, היו הולכים בדרך, כך מביא הזוהר פרשת בשלח דף נון דלת. ואמר רבי יצחק לרבי חייא, שתדע, לא הייתה תקופה וזמן שהיה כל כך עם ישראל שרוי בסכנה, כמו בזמן שעמדו על הים. למה? כי הייתה מלחמה, ופרעה רצה חלילה, מה לעשות? אז אמר לו רבי חייא, אבל הנה, הייתה מלחמת סיחון ואוג, שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו מדיהם שהם רצו להרוג. אז הוא אמר, כן, סיחון ואוג, הם נלחמו עם ישראל, אבל פרעה רצה להילחם עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. והקדוש ברוך הוא התעה אותו, כי כתוב ואמר פרעה, נבוכים הם בארץ, אגר עליהם המדבר, מה קרה פה? מסתתר מאחורי זה משהו. הקדוש ברוך הוא סגר את כל המזלות והכוכבים מישראל, כך שהכוכבים והמזלות כולם היו נגד ישראל באותה שעה, באותה לילה. ופרעה ראה את זה וצהל ושמח ורץ עם הסוסים, עם מכשפים, 600,000 מכשפים גדולים היו לו, 600,000, 600 בחור, 600 מכשפים, והם היו בטוחים שהנה, הנה הם חלילה וחס מחסלים, וחלילה רצו להילחם בקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא התעה אותם בכוונה, ואז פיתה אותם להיכנס לתוך הים, ושם קרה מה שקרה. להראות לך את כוחו גבורתו של הבורא, שכך הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות בקרוב, נגד אויבינו ושונאינו שקמים עלינו לרעה, והוא כמצאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות, דרשו רבותינו נפלאות, נון פלאות, פי 50 ממה שהיה במצרים, יהיה בזמן הזה בקרוב, בימים האלה או בזמן הזה, בעזרת השם. אז חזקו ואמצו, חג כשר ושמח, להיזהר מחמץ משהו, ולשמוח בחג הזה שמחה גדולה, כפולה ומכופלה, ולהיזהר מחר בלילה לא לאכול חמץ שנמכר בשוק, כי אנחנו לא יודעים מאיפה מקורו, אלא להמתין עד יום ראשון בצהריים. תודה רבה לכולכם, תזכה שמחה גדולה, כפולה ומכופלה, ולהיזהר מחר בלילה לא לאכול חמץ שנמכר בשוק, כי אנחנו לא יודעים מאיפה מקורו, אלא להמתין עד יום ראשון בצהריים. תודה רבה לכולכם, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, לך אבישי ולצוות היקר באולפן, ולכולכם, שבת שלום, חג כשר ושמח.
חג כשר ושמח לכבוד הרב הגאון, הרב בן ציון מוצפי שליטה. ניפרד מכם על רקע הצלילים של נשמת קול חי.